אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 616, מאמר שמעתי, קוף יוד גימל, תפילת 18. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. שמעתי קוף יוד גימל, תפילת 18. בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים, ולכאורה קשה. מקודם אנו אומרים, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו, אפילו פה שאינה רצויה, גם כן הקדוש ברוך הוא שומע, כתוב, כל פה, אפילו שאינה רצויה, משמע. ואחר כך אומר, עמך ישראל ברחמים, משמע, שדווקא תפילה שהוא ברחמים, אחרת לא שומעין. והעניין הוא שצריכים לדעת שכל הכבדות שישנו בעבדות השם הוא מסיבת ההופכיות הנוהג על כל צעד ושעל. למשל, יש כלל שהאדם צריך להיות שפל, אבל אם נלך בקצה הזה, הגם שחזל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, מכל מקום הקצה הזה אינו משמע שיהיה כלל, כי ידוע שהאדם צריך ללכת נגד כל העולם, ולא להיבטל אחר ריבוי הדעות הנוהגים בעולם, כמו שכתוב, ויגבע ליבו בדרכי השם. אם כן, כלל הזה לא נקרא כלל שנוכל לומר שיש בו שלמות. ואם ללכת בקצה השני, שהוא הגאות, גם כן לא בסדר, כי כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. וכמו כן אנו רואים הופכיות בעניין ייסורים. היינו, אם הקדוש ברוך הוא שולח ייסורים לאיזה אדם, ואנחנו צריכים להאמין שהשם יתברך הוא טוב ומיטיב, אם כן בהכרח, האיסורים ששלח הוא לטובת האדם. אם כן, איך אנו מתפללים שהשם יתברך יסיר מאיתנו האיסורים? ובעניין האיסורים צריכים לדעת, כי האיסורים באו רק בכדי לתקן את האדם, שיהיה מוכשר לקבלת אור השם. ותפקיד האיסורים הוא למרק את הגוף, כמו שאמרו חז"ל, מה מלח ממתיק את הבשר, כן ייסורים ממרקין את הגוף. ועניין התפילה תקנו, שיהיה במקום ייסורים, היינו שגם התפילה ממרק את הגוף, אלא שהתפילה נקרא דרך התורה. לכן התפילה מועיל יותר להמתיק את הגוף מייסורים, לכן מצווה להתפלל על ייסורים. מאחר שמזה באה תוספות טובה לאדם, בפרט ובכלל כולו. ומשום זה, ההופכיות גורם לאדם כבדות והפסקות בעבודת השם, ואינו יכול להמשיך בעבודה, ומרגיש את עצמו ברע, ונדמה בעיניו שהוא אינו ראוי שיוכל לקבל עליו את עול מלכות שמיים, כשור לעול וכחמור למסע. ונמצא שבזמן הזה הוא נקרא אינו רצוי, אלא מאחר שכל כוונתו הוא בזה שרוצה להמשיך בחינת אמונה, הנקרא בחינת מלכות, היינו להקים שכינה מאפר, שכוונתו שיתגדל שמו יתברך בעולם, היינו גדלותו יתברך, שלא תהיה צורה של השכינה הקדושה, בבחינת ענייה ודלה, אזי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו מאדם שאינו רצוי כל כך, היינו שמרגיש בעצמו שהוא עדיין מרוחק מעבודת השם. וזה פירוש כי אתה שומע תפילת כל פה. מתי הוא שומע כל פה? בזמן שעמך ישראל מתפללים ברחמים. היינו, רחמים פשוטים, שאדם מתפלל בכדי להקים שכינה מאפר, היינו קבלת האמונה. וזה דומה לאדם שלא אכל שלושה ימים, ואז כשהוא מבקש מאדם שייתן לו משהו לאכול, אינו מבקש שום דברים מיותרים או מותרות, אלא פשוט מבקש שייתן לו משהו להחיות את נפשו. וכמו כן, בעבודת השם, כשאדם מוצא את עצמו עומד בין שמיים וארץ, אינו מבקש מהשם שום דבר מיותר, אלא את אור האמונה. היינו, שהשם יאיר את עיניו, שיוכל לקבל עליו את בחינת האמונה. וזה נקרא להקים שכינה מאפר. ותפילה זו נקבל מכל פה. איזה בחינת מצב שאדם נמצא, אם הוא מבקש להחיות את נפשו מבחינת אמונה, נתקבל את תפילתו. וזה נקרא ברחמים, שתפילתו הוא רק שירחמו עליו מהשמיים, שיוכל להחזיק את חיותו. וזה פירוש מה שכתוב בזוהר, שתפילה שהוא לעני, תכף נתקבל. היינו שהוא עבור השכינה הקדושה, תכף נתקבל.
הכוח השולט בעולם הוא כוח השפעה, כמו שאומרים לנו אנשים שמשיגים אותו. הכוח הזה נקרא הבורא, כי ברא תכונה הפוכה מעצמו, רצון לקבל, כדי שהרצון לקבל הזה יגיע לדרגתו. על ידי זה הבורא כביכול משלים את עצמו. אמנם שזה כך, אי אפשר להגיד שכביכול חסר שלמות. ולכן כל העבודה שלנו היא להשיג תכונת ההשפעה. אבל לא בזה שאנחנו נעלמים, אלא שהרצון לקבל שלנו, החומר שלנו, מקבל צורה של השפעה. שבכל הכוח שלו, בכל העוצמה שלו, האכזרית ביותר, שכולו כולו היה חושב קודם לעצמו, שמתגלה כמערכת התומה, קליפה, ההפוכה מהשפעה, היינו, הוא מתקן את עצמו, היינו משנה את צורת הפעולה שלו, שבמקום לקבל, משתוקק להשפיע. שינוי הזה מגיע לו על ידי מאור המחזיר למוטף. עד שהשינוי הזה לא מתרחש ברצון לקבל, הוא לא מבין על מה מדובר בכלל, כי כולו נמצא בתכונות, היינו ברצונות ומחשבות של הקבלה. ולכן השינוי שעובר עליו זה ממש לידה חדשה, כמו שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו איך מטיפת זרע שאין בה כלום חוץ מהעמידה, איזה פנימית מאוד, מתפתח, סך הכל מתפתח, משהו שהופך להיות ליצור עצמאי, החושב, המבין, המרגיש, השולט. איך יכול להיות דבר כזה? זה ממש כאילו מעין ליש. כך זה גם כן נעשה איתנו. והתהליך הוא תהליך מאוד מאוד לא מובן, נסתר. עד שלא מגיעים לתיקונים הגדולים, לא מבינים איך שזה מתרחש בכלל לחומר, איך עובד האור, איך הוא משנה את התכונות שלנו, מה נשאר לנו מכל מדרגה ומדרגה כשאנחנו עולים. ובאמת ישנה כאן בלבול גדול באדם, איפה הוא באמת נמצא. כתוב אני ראשון אני אחרון, אז באמצע לפחות. כמו שאנחנו לומדים, יש מצב א', אין סוף בהתחלה, מצב הסוף סופי, אין סוף בסוף, מצב ג', ומצב ב', אנחנו באמצע. אז איפה באמצע אנחנו, חוץ מאני ראשון ואני אחרון, איפה באמצע אנחנו יכולים להוסיף משהו מעצמנו? כשאנחנו בודקים את עצמנו, רואים משהו כותב, אז הוא מסביר לנו שזה רק בזירוז ההתפתחות. שאני רוצה מעצמי להתקדם לצורת הבורא, ולא שהוא יחייב אותי על ידי היסורים. הוא ברא בי רצון לקבל, היינו, משהו שמרגיש טוב או רע, ועל ידי הרגשה הזאת בטוב או ברע הוא יכול לנהל אותי. אבל אם אני מנועל על ידי הרגשת הטוב ורע, אז אני נקרא בהמה. ואם אני רוצה להתקדם לאותה מטרה בכוחות עצמי, אז אני צריך להשיג את המטרה כחשובה בעיניי. כוחות ההתפתחות שהם נגד הטבע שלי, שאני מתעלה מהרגשת הטוב ורע להרגשת אמת ושקר, שאני אמת ושקר אקבל כמו טוב ורע, ושזה ישמש לי אותם הכוחות הדוחפים מאחור ומושכים מקדימה במקום התענוג ויסורים. זה נקרא דרגת האדם על פני דרגת הבהמה. איך אני יכול לעשות זאת? מסבירים לנו, בעל סולם מסביר לנו שזה אך ורק על ידי הסביבה, שאני יכול לקבל מהסביבה כאלו ערכים, חשיבות באמת ושקר, ש זה ישמש לי ככוחות ההתפתחות. אבל באיזה תנאי? בתנאי שאני מחשיב את הסביבה. זאת אומרת, כל העבודה שלי בהשגת הבורא, בהשגת מטרת הבריאה, בלהעלות את עצמי מטוב ורע ברגש לטוב ורע בשכל, מדרגת הבהמה לדרגת האדם, מהרגשת התענוג והיסורים להרגשת האמת ושקר, זה הכל תלוי בסביבה. איך אני מעריך את הסביבה שיש לה כאלו מטרות, יש לה כאלו ערכים, ואיך מתפעל ממנה. ובזה אני מממש את עצמי, זאת אומרת מקדם את עצמי, משתדל לקדם את עצמי לכוחות ההתפתחות של בני אדם, לא לכוחות ההתפתחות של בהמה. שבהמה רק אם אתה מראה לפניה איזה סק עם הגרעינים, או נותן לה מכות מאחורה, כך היא זזה. והאדם הוא שיתאר לעצמו איסורים ותענוגים בדרגת הקירוב וריחוק לתכונת ההשפעה, לאמת ושקר. אז יוצא לנו ש עלינו לעשות עבודה שאומנם שאני הראשון ואני האחרון באמצע, יש לנו בחירה חופשית. והקושי בעבודה, כמו שהוא אומר לנו כאן, במאמר משמעתי, תפילת 18, הקושי מהעבודה זה הניגוד שיש לנו בין אמת ושקר ומר ומתוק, בין המצבים השונים שאנחנו צריכים לייצב את עצמנו ביניהם, מה שנקרא בקו האמצעי. מצד אחד אתה צריך להתגאות במה שאתה, אחרת אתה תקבל כל ההשפעות מהעולם הסובב ותלך אחרי הערכים שלו, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, כל מיני השטויות שהעולם מלא. ואז אתה צריך להיות בגאווה מהם, למה שתתערף איתם. ומצד שני, מאוד מאוד יש ועל רוח, איך להיות שפל. אם אני שפל, אז אני כלפי מי? אז כלפי הקבוצה, כלפי הבורא, חייבים להיות בשפלות, אז תקבל מהם את הערכים הנכונים. כלפי העולם חייב להיות תמיד בגאות פנימית, לא חיצונה, כן? כדי לא לקבל מהם כל מיני וירוסים, הערכים שלהם. וכך אדם, אם כל הזמן נמצא בבירור הנכון ממה להתפעל, ממה לא, עם מי להתקשר ועם מי לא, הוא מברר סך הכל לעצמו מה שנקרא סביבה הנכונה. הוא בונה את הסביבה, זה לא סתם הקבוצה שהוא קיים בה, שהגיע לקבוצה, אלא הוא צריך לפי הבירור הדברים החשובים ולא חשובים, גם מכל מיני החברות ומכל מיני הסביבות שהוא נמצא ביניהם, אין? לבחור ממה כן להתפעל, ממה לא להתפעל, מכל אחד ואחד. ואז על ידי זה הוא בונה מה שנקרא את הסביבה שלו. הבוחר בסביבה טובה זה נקרא. שהיא לא מן הסתם קיימת מוכנה, אלא האדם, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא חייב ללבן את המושג הזה, הוא צריך לברר אותו ולבנות אותו, שכך הוא, וזה עבודה תמידית, זה לא פעם החלטתי וזהו, זה כל רגע ורגע, עד כמה שהוא נמצא בזה ממש טרוד בבירור, הוא מבטא את הבחינה היחידה שלו שנקרא בחירה חופשית, שרק על ידי זה הוא יכול לזרז את עצמו בהתפתחות. כל היתר תוצאה, שלשם הוא בכלל לא נוגע. אין לו אפשרות. אם הוא משקיע את עצמו שם, הוא רק מקלקל את עצמו. לא מזה שלא מתקדם, כי לא מתקן את הדבר היחידי לתקן עליו, אלא גם כן מקלקל את היחס שלו לדברים האחרים שהם צריכים להיות כתוצאה מהבחירה החופשית, והוא ניגש אליהם כמו לאמצעי העיקרי הראשון. אז יוצא לנו שהתפילה הזאת, 18, היא בדיוק בנויה בצורה כזאת שאנחנו מייצבים את עצמנו בקו האמצעי. מצד אחד, זאת אומרת, כמו שהוא אומר, ויקבע ליבו בדרכי השם, מצד שני, יש ורוח, אחר כך להתייחס נכון לתענוג ואיסורים, אם הבורא אותו ומטיף, למה שולח איסורים, והאם האיסורים האלה מגיעים מתוך זה שאני מקולקל, מתוך שהוא ככה מתייחס, בכלל מה אפשר לייחס עליו? כל הבירורים האלה אדם מברר עד שמגיע להחלטה ש מטרתו היא להשיג כוח האמונה, זה כוח השפעה, עד שהיא תהפוך לכוח האהבה. אהבה זה נקרא כוח החיבור שרוכש על עצמו לגמרי דמות הבורא, שנקרא אדם, שהבורא מתלבש בו, מקבל, הרצון מקבל שלו, מקבל צורת הרצון להשפיע. ואם זו המטרתו, אז בסך הכל זה מה שהוא דורש על כל הפעולות שלו, ומגיע למצב שהבקשה שלו היא פשוטה, רחמים פשוטים. זאת אומרת, רק את זה בעצם מבקש. ודאי שכל הפעולות האלה מתגלות גם בבלבול וגם בכל מיני מצבים שונים, מנוגדים, עד שבאים לבירור ואז מובן לאדם שהכל זה סך הכל אור עליון פשוט, שזה תכונת ההשפעה שהיא כבר שולטת בו, והמציאות הזאת היחידה הוא מכיר. וכל המצבים ההפוכים, מנוגדים לזה, היו סך הכל אך ורק כדי שהוא ירגיש ויבין במוח וליבה, בהרגשה, בטעמים טוב ורע, ובהכרת אמת ושקר, שחוץ מתכונת ההשפעה אין יותר שום דבר ששולט, פועל וקיים. וכל התכונות שלו ההפוכות מתכונת ההשפעה שהיה מרגיש לעבר כל הדרך עד שהלך, זה סך הכל הם היו כאיזה צל מתכונת ההשפעה כדי להכיר, להבין אותה ולרחוש אותה. לכן בסך הכל מגיע לרחמים פשוטים, שזה נקרא תכונת ההשפעה הטהורה. זה התפילת 18, זה 9 אורות דור ישר, 9 אורות דור חוזר, כמו שמסביר לנו הארי. כן.
מניו יורק שואלים, איפה אני מקבל את הכוח לבחור את הסביבה הטובה?
חפש. גם מאותה הסביבה, מספרים, מהמאור, חפש. כן, אם אנחנו לוקחים כל הפעולות, כל הפעולות שאנחנו צריכים לבצע וממיינים אותם נכון, מסדרים אותם, מבררים, אנחנו מגיעים, מה שבעל הסולם כותב במאמר בחירה חופשית, שסך הכל החיזוק בלבנות את הסביבה הטובה. לבנות, לבחור. לבחור זה נקרא שיש לך הרבה אפשרויות, צורות לפניך, ואתה לא יודע בדיוק למה לשייך את עצמו, ואז את עצמך, וכך אתה מברר. זו עבודה. וכדי לברר אתה חייב הרבה אמצעים, אבל רק בזה, אם אדם מבין שרק בזה הוא צריך להתרכז, שכל היתר הדברים הם ממש לא, הם באים רק כדי על ידם לייצב את עצמו, להתייחס נכון לבחירה החופשית. זאת אומרת, למה אין לפנינו רק בחירה חופשית? וכל היתר הדברים שהם יעלמו לי מהאופק, בשביל מה אני מתבלבל בהם? כן, בשביל מה אני צריך את העולם הזה גדול ובלבולים האלו, משפחה וחברה ועבודה ותרחה ובעיות מחלות ולא יודע מה זה, זאת, מה קורה כאן? בשביל מה? אז יש לי בחירה חופשית לפניי, אני ככה כמו חמור, כמו הסוס שסוגרים לו עיניים, אין ככה, מסתכל רק קדימה, רואה את זה, בוחר, גמרנו. ככה בהמה אוהבת לעשות. למה אני לא נמצא בזה? כי דווקא לבנות האדם הרוחף על הבהמה, העקומה יותר עליונה מהבהמה, אני יכול רק על ידי זה שיהיה לי בירור, בלבול, מכל מיני צורות, שהם שייכים לבורא, ואני צריך לעבור עליהם ולהתבלבל בהם, וכביכול לרצות להידבק בהם, בכל מיני צורות כמו חוץ מהבחירה החופשית. ואחר כך אני מגיע לבחירה החופשית. ואז בבחירה החופשית הזאת אני מממש את עצמי כדי לקנות דמות הבורא דווקא. מפני שהתבלבלתי קודם בכל מיני מעגלים, בכל אלפי שנות ההתפתחות. כך זה עובד. כי צורה שאנחנו צריכים לקנות היא חופשית. זאת אומרת שאני בעצמי בסופו של דבר בוחר שזה מה שאני רוצה. ולא רק באופן שאני בוחר בצורה הזאת של הבורא, שאני רוצה דווקא הלבוש הזה, כמו שאני בא לחנות ואומר, את החליפה הזאת בדיוק אני צריך. כן? מאיפה אתה יודע שבדיוק זה אתה צריך? אתה ראית חליפות? כן, אני ראיתי זה וזה וזה וכל מיני כאלה דברים, לא, זה לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל לא זה, לא, ת, לא, את זה בדיוק. אז דווקא מתוך המבחר, אני בוחר צורת הבורא שהיא היחידה שאני רוצה להלביש. זאת אומרת, תכונת ההשפעה על פני תכונת הקבלה. כן.
איך מצד אחד האדם צריך להחזיק גאווה כלפי ה-99 ומצד שני לרצות להגיע או להשפיע עליהם אהבה וחיבור?
גאווה וניתוק וגאות אתה חייב כדי לא להתפעל מהם יותר ממה שההורים מתפעלים מילדים. אם ילד תבקש ממני משהו רע, אני אתן לו? לא. שיקפוץ לי לא יודע משהו שיעשה? לא. אני עוד הפוך. אני אתן לו איזה מכה קטנה סתירה, יעניש אותו במשהו שיבין שזה רע. שיבין שזה רע. אבל מצד השני, אני חושב רק על איך להשפיע לו טוב. זאת אומרת, אני צריך להתפעל מהרצון הנכון שלו ולדעת מה טוב באמת בשבילו ואת זה להביא לו ובכל מיני בוא נגיד סיבובים ומשחקים להשתדל לפי רוחו, לפי הטבע שלו, לפי ההתעניינות שלו להכניס לו דברים בפנים מה שאני מעוניין בהם וחושב שהם טובים. אנחנו, מה זה משחק? משחק זה נקרא לימוד רציני שמלובש בצורה שנוחה לאדם שאוהב את הצורה הזאת החיצונית. פנימית אני לא אוהב. אני לא אוהב פנימית, אבל זה כמו תרופה שמצפים אותה היום בכל מיני ציפוי מתוק. זה נקרא משחק. No. ואז על ידי משחק צריכים, זה אומנות, צריכים לדעת באיזה צורה אנחנו מלמדים את הילד שהוא בולע כביכול בגלל הצורה החיצונית, אבל באמת מה שנשאר לו ופועל הצורה הפנימית. זה נקרא מחנך טוב, אם הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה. ואם אתה תבוא לילד ותתחיל ללמד אותו בצורה פרונטלית, גלויה, הוא לא ירצה לקבל את זה. כי הוא רוצה שיהיה לו טוב. הוא רוצה לרוץ, לקפוץ, לעשות משהו ככה, ככה, כל מיני דברים, תלביש בדברים האלו, מה שאתה רוצה שילמד. אז זה נקרא לימוד. אותו דבר כאן, זה מה שהוא עושה איתנו בורא, משחק עם לוויתן. הוא עושה כל מיני פעולות, שמתוך הפעולות האלה, השונות, כל העולם הזה, זה הרי זה המשחק. שמתוכו אנחנו צריכים על ידי זה שמבררים בשביל מה מערכת התומה ומערכת הקדושה, אנחנו משחקים איתם. זה משחק שלא כל כך הוא נראה לנו כמשחק, אבל באמת בסופו של דבר שאני עובר על כל מיני הצורות הללו, אני לומד מהם, אני לומד מהם מהות הפנימית. כן,
בתיאוריה מה שאתה אומר מאוד ברור, רק הבעיה היא שהרבה פעמים יוצא מצב שהגאווה הזאת משתלטת על האדם, ואז הוא לא יכול לשחק את המשחק.
זאת אומרת, לא במקום הנכון, הגאווה.
כן.
לא כמו שההורים. זאת אומרת, לא בעיה הגאווה, הבעיה היא האהבה. התשומת לב, ההשתדלות, היחס לבבי. זה מה שחסר. ואז אתה מגיע אליהם כמו איזה גיבור וגדול, וזה דוחה ומרחיק ביניכם. גישה הזאת היא פסולה ודאי. כן.
אז איך לפתח את מה שהטבע נותן באופן טבעי להורים כלפי ה-99?
עד אהבה אנחנו, עד שנגיע זה ייקח זמן. אנחנו צריכים מהר מאוד להתפתח בזה שאנחנו נברר לפחות ונלבן עד כמה שאנחנו יותר גרועים מהם, עד כמה שאנחנו לא בזכותנו קיימים, עד כמה שאנחנו חייבים להגיע אליהם כדי לממש מה שהבורא נתן לנו לממש, שאנחנו בזה פשוט עובדים שלו. וזה תלוי בדרגת האדם. מה זה בדרגה? בהכרת האדם מי הוא מה הוא, שהוא לא יכול להתגאות. במה יש לו להתגאות? עד כמה שהוא עולה יותר הוא נעשה ענף יותר, כי רואה ש... מה יש לו מעצמו, במה יש לו להתגאות. אלא אם צריך הוא צועק, הוא עושה מעצמו מישהו חזק, מישהו גדול. למה? כי שוב לצורך החינוך, אבל לא שיש לו באמת לפני הקהל לבוא ולהתגאות. אני לא מבין את זה. אתה נמצא במעודף מעליהם בגלל שאתה צריך לעבוד, זהו. אבל שום דבר חוץ מזה. אז ויקבע לבו בדרכי השם, רק כדי לא להיכנע לרצונות שלהם ולרוץ אחרי רצונות שלהם, אלא להיות בדיוק עם הקו שלך. זה כמו שהילדים, נו, ילד שמבקש כל דבר ואמא הולכת אחריו, היא מקלקלת אותו. היא צריכה להביא את הגבולות, מה שטוב ומה שרע, אם יש לה שכל. אנחנו רוצים לעבוד לפי הבירורים. צריכים לברר את הדברים האלה אולי יותר ולהתרשם ממה שהקבוצה חושבת, אבל לבוא בגאווה לפני קהל, זה אין דבר יותר גרוע ודוחה ומקשה עלינו לתיקון הכלל, ומקשה על האדם, זה ממש שורף אותו. זה, אין הניבוא יכולים לדור במדור אחד. הוא ממש מתרחק ועושה נזק גדול לקבוצה, שחוזר עליו פי כמה. באר שבע.
בוקר טוב רב.
כן.
בוקר טוב חברים. אני מבסוט שחזרת רב.
תודה.
הסדנאות היו מצוינות, אבל הרגשתי
אני שמעתי שהצלחתם.
ברשותך, יש פה במאמר מספר דברים מאוד מעניינים.
כן.
ושהם מנוגדים, אני מבין, אבל מה שבאמת משך אותי יותר, כתוב פה שתפילה זו דרך התורה. את זה אני יכול להבין. עכשיו גם כתוב שצריך להתפלל לאיסורים. מתי ניתן לאדם את הכוח להתפלל לאיסורים? אמנם כתוב פה שזה יקדם אותו, אבל מתי יש לו, ממתי הוא יכול לאגור את הכוח, את האנרגיה הנוספת הזאת, שהוא יוכל לבקש את האיסורים?
אנחנו רצון לקבל, ויכולים להתקדם רק מתוך הרגשת החיסרון. חסר לי, ואז אני רץ. זהו. מאיר לי מקדימה, ואני צריך לתאר לעצמי שמה שמאיר לי מקדימה זה משהו טוב. משהו טוב קדימה, במצב הנוכחי חסר, אז אני רץ. אין? או שאני מקבל מכה, רע לי, כואב לי באיזשהו מקום, משהו, אז קדימה מה אני מתאר לעצמי, מצב יותר טוב, אני גם כן רץ. זאת אומרת, איסורים ממצב הנוכחי הם מה שמקדמים אותי בסופו של דבר. רצון לקבל לא מבין יותר כלום. גם כן תענוג אנחנו מחשבים לפי האיסורים, שאני צריך להשקיע כוחות והכל, האם כדאי לי להגיע לאותו המילוי לעומת האיסורים של עכשיו וכן הלאה. לכן זה שאנחנו פועלים רק מתוך האיסורים זה כל הזמן כך, ולהתפתחות הזאת אנחנו קוראים אבולוציה, סתם ככה, כן? ממצב למצב. אין מצב שאפשר לעבור ממנו למצב הבא, אלא אם כן, כמו שאומר בעל הסולם, שאני מחליט שהמצב הזה הוא רע והמצב ההוא זה טוב, וההבדל בין רע וטוב הוא כל כך בעיניי גדול שכדאי לי להשקיע כוחות כדי להגיע למצב הבא. זה הכוחות ההתפתחות שלנו. אבל יש איסורים שאני רוצה שהם יבואו, שאני רוצה להישאר באיסורים האלו, שאני ירגיש אותם כמתוקים. זה איסורי האהבה. כתוב איסורי האהבה שאין בהם ביטול תורה. שאני דווקא על ידי האיסורים האלה משתוקק קדימה לדבקות, ואני לא רוצה שהאיסורים האלה יתבטלו על ידי הדבקות, שהם יחזיקו לדווקא הדבקות. זה מה שאנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים עם מישהו שאוהבים אותו. בכל זאת בתוך האהבה צריכה להיות הרגשת הפירוט שהייתה קודם, נגיד, שהיא תחזיק לנו את החשיבות באהבה. אחרת סתם הרגשה אחת לא יכולה להתקיים. חייבת לרחוף על משהו, ההפך ממנה. מה אני מפסיד שבגלל זה אני מחזיק במה שיש לי, כדי לא להפסיד. אותו דבר כאן. יש איסורים שהם איסורים ברצון לקבל, יש איסורים שהם איסורים ברצון להשפיע. על זה שאני משתוקק ומתקרב ומתקדם ונמצא כבר בקשר עם, 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 עם מי שאני אוהב, וכל הזמן האיסורים האלה עוד יותר גודלים, זה פותח לי תהליך ההתקדמות האינסופית בזה, שזה נקרא זיווג התמידי. כל הבעיות שלנו זה מזה שאנחנו לא יכולים ליישב את השני קווים האלו, כמו שהוא אומר בתפילת 18, שני הקצוות. צריך להיות שפל וגאה, צריך להיות טוב ורע, איסורים ותענוג, כל הדברים, איך לשלב אותם יחד. מצב השלישי, הגמר התיקון, הוא כולל אותם יחד בהרמוניה אחת, בקף האמצעי. כן.
איך אני יודע?
אחרי כל כך הרבה שנים, עד שמצאתי או שלא מצאתי, או כן בטוח, לא בטוח, אני בכלל יודע מה זה סביבה טובה. לא פעם אני התאכזבתי מזה. עכשיו, סביבה טובה זה גם יכולה להיות אשתך, אז מה זה אתה מתאכזב, כמו שדיברת אתמול? אתה מת ממנה. אחרי זה אתה כן עולה, בסוף אתה מביא שזה התיקון שלך.
איך אני דיברתי אתמול?
אתמול דיברת. דיברת אנשים, שמעו אנשים, הגיבו מה שהגיבו, זה מה שאני שמעתי, אבל אני אומר, איך אתה כל החיים, הרי כל החיים מחפשים סביבה טובה. ואתה בא, ואתה בטוח סביבה טובה, ואתה נופל. עוד מעט אתה בטוח זה ונופל. גם חבר זה סביבה טובה. איך אתה יודע בכלל מי מביא אותך, מה, מי, מו, איך אתה יודע סביבה טובה?
אין סביבה טובה, אל תחפש.
זו השאלה, מה זה סביבה טובה בכלל?
הבורא מביא את האדם למקום, ואומר, קח לך. על הקח לך זה אנחנו צריכים לברר. קח לך זה נקרא שאתה בונה את הסביבה. אם אתה תשאל כאן עכשיו, שיושבים כאן 250-300 איש, כן? אז תשאל אותם עכשיו מה זה סביבה, מה זה סביבה טובה, איך אני בוחר, אתה תראה ועוד כאלה שאלות, אתה תראה כאן לכל אחד דעה שונה. איך זה יכול להיות? מפני שכל אחד נמצא בבירורים שונים. כי אין סביבה כמו שאני מגיע לאיזשהו מקום, ואז המקום הזה פועל עליי. כאן סביבה זה מה שאני בונה שיפעל עליי. אתה מבין? היא לא מוכנה. היא לא מוכנה. אני נמצא בין אנשים מהם. הם בעצמם לא יודעים מהם. באיזה מצב הם נמצאים? גם זה הם לא יודעים. מה יקרה להם בעוד רגע? גם זה הם לא יודעים. אלא אם אני בהבנה ממש ברורה מקבל אותם כמו שהם ובונה מהם השפעה אליי, שזה תלוי איך אני מייצב את זה, אני דרכם מקבל המאור ומחזיר למוטף. לא. למה? כי הבורא הביא אותי ואומר, קח לך. ואני אז צריך לקחת. זאת אומרת, אני צריך להוציא מהחברה השפעתו. כן.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה מאוד יפה. אבל העניין של הבורא, הוא לא נותן לך את זה אחרי בגיל 20, 30, 35.
הוא לא ייתן לך כלום, הוא אמר לך, קח.
הוא
לא נותן, הוא אומר לך כך, אתה שומע?
מתי הוא אומר לך כך? זאת השאלה. הוא לא דרך על זה שאתה בגיל 20, בגיל 30?
לא, אני מצטער.
זה לא כמה שנים לקח לי להגיע אליכם.
זה לא תלוי בגיל, זה לא תלוי בגיל.
מי זה תלוי?
לא, זה תלוי עד כמה שאדם שומע את זה לפי מידת ההתפתחות, ואם שמע, אז יכול להתקדם. זהו, אין כאן... אין כאן ברירה, אנחנו צריכים להבין טוב מאוד מה זה נקרא בחירה חופשית. אנחנו לומדים אלף דברים, ואחד מהם זה בחירה חופשית. אז אותה צריכים לעלות מעל כולם, ועליה לשים דגש. שאם לא הבחירה החופשית הזאת, כל היתר הדברים הם לא, הם לא שווים כלום. כן.
מתי הוא בא ואומר כך לך? זאת השאלה. כמה זמן, מה אני כפרסון צריך לעבור בחיים שלי כדי שהבורא בא ויגיד לי כך לך? וזה לא מההתחלה.
הוא אמר לך כך?
מתי? מה אני צריך באופן אישי צריך לעבור בחיים שלי כדי שהבורא יבוא ויגיד לי כך לך?
זה אתה לא יודע, אף אחד לא יודע, זה שייך למשפטי הנשמות. אנחנו לא הולכים לדון במה שלא תלוי בנו. למה אחד קיבל את ההזדמנות לבחירה חופשית והשני לא? מה הוא צריך לעבור, עוד איזה מכות או איזה מתנות, אני לא יודע, כדי להגיע לבחירה חופשית. אנחנו לא דנים על זה. זה לא שייך לנו. אל תתערב בתוכניות שלו. אתה תיקח את הבחירה החופשית שלך, ואל תקפוץ מעל זה. ואז אתה תוכל להרוויח משהו, ולא להישאר בהמה. נו, לבנות אדם זה על ידי בחירה חופשית, ועל ידי זה שאתה בונה את הסביבה. הוא מביא לך חומר גלם, והוא אומר, כך ותבנה. ועליך לבנות. לבנות זה על ידי בחירה. מה זה בחירה? במה בדיוק? באיזה ערכים אתה בוחר? מה אתה רוצה? לפי זה, אתה מאותה הסביבה שהוא הביא לך, יכול להוציא כוח ההתקדמות, שנקרא האור המחזיר למוטף. כן.
מאיפה אני יודע שלא טעיתי? הרי הרבה פעמים טעיתי. אם זה מהאישה, ואם הסביבה, ועכשיו מתברש זה על הפנים, וזאת על הפנים, הייתי צריך להתגרש, הייתי צריך להתחתן. מאיפה אני יודע שאני לא טועה? מי עושה לי את זה? ולמה עושים לי את זה? ואני כן רוצה להיות ברוחני, ואני כן רוצה, וכן רוצה, ולמרות זה, כן מפילים אותי, וכן מביאים אותי, עד שבסוף הגעתי לפה. גם פה צריך לבדוק עכשיו את החבר שלי, אבל זה חוץ המעשה.
לא, אתה לא צריך לבדוק אותם, אתה צריך לבדוק את עצמך, את הערכים. אצלם, מה שחוכמת הקבלה מלמדת אותך, היא מסבירה לך שמה שאתה נמצא, אתה נמצא במשהו שנקרא הבורא. שנקרא הבורא, והוא מייצב את עצמו כלפיך בדמויות, בכל מיני, בתהליכים, במקרים, אבל כל זה, זה באמת רק הבורא, ולא קיים יותר כלום. רק אתה בכוח השבירה, בכוח המיוחד הזה, מרגיש שאתה קיים מחוץ לזה. יש לך אני שלך, שאתה והעולם. כך בינתיים זה נדמה לך. אז אתה צריך, אם כך, להתייחס לכל הסימנים מה שיש לך, לכל מה שקורה מסביבך, כמו לשליטה אחת, שזה הכוח העליון, בלבד, הפועל במציאות. אין עוד מלבדו. זה הנקודה הראשונה. נקודה השנייה, איך אני יכול, מאין עוד מלבדו הזה, שנראה לי באלף צורות ואני מבולבל ומתבלבל כל הזמן ולא יכול להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו, איך אני מתחזק, איך אני מגלה אותו עד שאני ממש רואה בחושים שלי שאין העולם הזה המדומה, אין כלום אלא רק אין עוד מלבדו. איך אני עושה זאת? אז אומרים, הצורה החיצונה שהבורא מכל מיני צורות מציג לך, יש אחת כזאת שהיא נקראת קבוצה, שמכל מיני הצורות מה שיש לפניך, ישנם כאן איזשהו מין אנשים, ככה זה נדמה לך, דמויות כאלו, כן? שגם הם משתוקקים לאותה מטרה, שהם גם כן נמצאים באיזשהו הערכה לכוח העליון, גם מחפשים אותו, גם רוצים להידבק. הדברים האלה הם, הצורה הזאת שנקראת קבוצה, היא קיימת רק כלפיך. אתה כמו בחלום, היינו כחולמים, כן. זה הבורא כך מציג לך אותם, שאתה בניגוד או ביחד איתם, תתחיל לברר את עצמך, עד שתגיע ממש למצב שמהקבוצה אתה בא, תתחיל לגלות כל מיני הבחנות יותר עליונות, יותר עליונות, מכל הפוסל במומו פוסל לדברים הגבוהים. על זה צריכים לעבוד. זה לוקח זמן, זה לוקח שנים, אבל בתנאי גם כן, שאתה לא מתבלבל עם אלף סביבות שם, קבוצות ועוד כל מיני דברים, שאתה באמת בוחר ובודק ברצינות, ומשקיע ומקריב את עצמך במשהו. אתה רוצה לשנות את העולם שלך. אתה רוצה במקום העולם הזה להרגיש שאתה נמצא בתוך הכוח העליון, ולא בעטיפה החיצונה שלו. אז על זה צריכים לעבוד, להסיר את העולם הזה מחוסר חשיבות ולהביא לעצמו את הופעת הבורא כמו שהוא. התכונת ההשפעה שולטת, היחידה נמצאת. זה שאתה
היית מתבלבל בחיים קודם כל על מה שקרה עד היום, אתה צריך להגיד שזה הכל מאת השם. למה ככה? אני עוד לא יודע, בגמר התיקון התבהר לך גם לפני זה. אבל בחירה חופשית, צריכים לזה להשקיע כוח ובמקום אחד. אם אתה נמצא ביחד גם בעבודה, גם במשפחה, גם בעוד כל מיני חוגים, ואתה נותן להם איזה מין חשיבות חוץ מלהחזיק את עצמו כבהמה שם בצורה נכונה בלבד, אבל להתפעל בדרגת האדם אתה מרשה לעצמך רק במקום אחד, ממקור, מספרים, מקבוצה, אז בהתאם לזה אתה תגדל מהר. אבל אם אתה מפוזר ונותן חשיבות למשהו חיצון מפנימי, ודאי שזה שנים ייקח. ודרך יסורים? לא רק ישנה. לא רוצה להסתכל עליי, ככה יושב. אני מבין אותך את זה. כמו שכן.
האם אפשר להגיד שחברים זאת הסביבה המלאכותית שבעצם הכי קל לעבוד איתם?
חברים זה, אתם תראו שאין חברים, שאין קבוצה, שאין כלום, יש רק בורא, שכך בצורה כזאת הוא משחק איתך כלפי כל התכונות שלך. זה מנגן ככה. כי כלפי כל התכונות שלך יש לך כאן כל מיני חברים שכל אחד מהם ובקבוצות שונות ובהתקשרות מסוימת ביניהם, הם כל הזמן פועלים עליך כדי להפעיל בך כל מיני תגובות, ואז על ידי זה אתה מתקדם בעת ונגד וככה וככה אלף דברים, גם כן מה שאנחנו עובדים ועם העולם ועם הסביבה הגדולה ועם הכל. זה מה זה? זה העולם צריך את זה? זה הכל, כל אחד רק כלפי ההתפתחות שלו אישית. כך זה מאורגן כלפיו כל המציאות. הם באים לשמשני ואני לשמש תקוני. כן.
בכל זאת התיקון הוא מהקל לכבד, אז אפשר להגיד שהדרגה הראשונה בתיקון זה הסביבה של החברים שבכל זאת הם משתפים פעולה, אותה מטרה
שאתה במידה שאתה מסדר אותם בצורה הנכונה להתקדמות שלך, כן? ויחד איתם בהסכמה, בהכנעה כלפיהם וכן הלאה, במידה הזאת אתה בונה את עצמך. אף אחד חוץ מאותך לא צריך תיקון. כולם נמצאים בגמר התיקון. מה שנראה לך, נראה לך את זה כך, כדי שאתה, תשפר את עצמך. לפי הדוגמה, עזר כנגדו זה נקרא.
אבל עדיין, אני מבין שהתיקון הוא לפי הערכה שלי כלפיהם. אני בונה את ההשפעה שלהם עליי, אבל עדיין אני לא יכול לבוא לקבוצת כדורגל.
כמו שאתה רואה אותם, אתה רואה אותם, אתה רואה אותם. ככה אתה רואה את הבורא.
כן, אבל עדיין אני לא יכול לבוא לקבוצת כדורגל ולשפר את היחס של אליהם, הערכה והכל. עדיין זה צריכה להיות, יש משהו מחוץ עלי שפועל עליי.
כן, בלי נכון.
בלי שום קשר להערכה שלי.
מכל מיני חברות, הבורא מגיע אליך, ו אומר לך, קח לך את זה. זאת אומרת, אם הוא אומר לך כך, זה נקרא בחירה שלך, זה הוא בחר לך. לא בקבוצת כדורגל, ולא באלו, ולא באלו, ולא בכלום, אלא דווקא בזה. וגם כן הוא בחר בך לפי מה שנתן לך תכונות מסוימות, שייך אותך לאיזה קבוצה, לאיזה עם, לאיזה משפחה, לאיזה, הכל זה הוא בחר. סך הכל נשאר לך אחרי כל האפשרויות, כן? איך להיוולד ואיך לגדול ובאיזה תכונות ובאיזה סביבה ובאיזה זמן ומקום וכלום,
ועוד 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 מביא אותך לאיזשהו מתוך היסורים מביא אותך לאיזשהו מקום קטן ואומר את זה כאן, כאן תיקח. לא, אז מה זה תיקח אם עשה הכל? תיקח, הכוונה היא שמתוך מה שיש באותו מקום אתה צריך לארגן לעצמך בצורה נכונה, כי במה שאתה תוכל לארגן אותם נכון כלפי עצמך, זה אתה תהיה. כי מה שנראה לך הם, זה לא הם, זה אני, אומר הבורא. זה אני שכך נראה לך, כל הפוסל במומו פוסל. תתייחס אליהם ככה, שזה אני. תעבוד איתם ככה. בהתאם לזה תשתנה. עד שכל ההסתרה הזאת פשוט תיעלם, ובמקום המציאות הזאת תרגיש עולם אינסוף, אין עוד מלבדו.
ומה זה שהוא נתן לגם ואמר כך לך את המשפחה, הקרובים, עמיתים בעבודה, זה גם סביבה?
כן, להגיד, כן, כן,
גם לעבוד איתם?
כל העולם הוא ככה, בנוי בצורה כזאת, שזה הכל מייצב אותך לבחירה כלפי אותה הסביבה הקטנה שנקראת קבוצה.
ויש שוני בעבודה עם העמיתים בעבודה שהם לא מכירים את המטרה?
אנחנו וכאן... לומדים את זה, אנחנו לומדים את זה, ודן כל האדם לקף זכות כלפי החיצוניים וכלפי החברים ואהבת רעך כמוך ועוד מאמר יש ברבש. כן, תנו לה בבקשה מיקרופון.
שלום, רציתי לשאול, יש עניין כזה בחיים הגשמיים, שאני הולך לקנות משהו, אז אני מסתכל באינטרנט, איזה מכשיר חשמלי, מסתכל באינטרנט, שואל חברים, בודק, בוחן,
כן.
ואז אני מחליט, קניתי, החלטה שלי ברורה חד משמעית.
איך זה החלטה שלך אם אתה שמעת הדעה שלהם?
לא, ההחלטה שלי אחרי שאני מקבל מהם עצות, העצה אני לא חייב לקבל, אבל אם, גם אתה, אדם לא צריך להיעלה אם הוא נותן עצה.
לא שאלתי כלום, בסדר, לא כדאי. בואי נלך לעניין.
אז העניין הוא כזה, אז אני אומר, בגשמיות הדבר הוא יותר פשוט, אבל כשאני בא לרוחניות, הרי כל ההחלטות שאני צריך לקבל, הם על כל צעד ושעל, אין מצב, הבחירה החופשית, אני צריך לחפש אותה בכל דבר שאני עושה. אבל אני לא יודע איך למצוא את הבחירה החופשית. אז אני לא יודע, אולי אני תלוי בקבוצה, אז אני לא אצא מהקבוצה, אני כל פעם צריך להתייעץ. איך אני בדרך, וזה תמיד היה קשה לי להבין, בחירה החופשית שלי איפה היא? למעשה אני לא רואה איך אני עושה משהו בבחירה חופשית. איך אני מוצא בחירה חופשית? איך אני בוחר לעצמי את הדבר הנכון?
אולי נעשה על זה סדנה היום. אתה צודק. זה לוקח הרבה זמן עד שאדם מוצא את הנקודה הזאת. בעצם השאלה שלך היא איפה זה הנקודה שממנה אני מתחיל לבחור חופשי? מה הנקודה הזאת צריכה לכלול בתוכה? איך מתוכה אני רואה את העולם? איך אני מחלק את כולם לדברים החשובים ולא חשובים, וזה עיקר וזה תפל, ונותן ככה דרגות החשיבות לכולם, ומסדר את כולם בצורה... כן, ב- 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 בסקאלה כזאת של מה, של הערכים. בחירה חופשית היא מתחילה מנקודה שנקראת יסוד הנשמה. ממנה והלאה מתחילה הנשמה. ולכן חיפוש של הנקודה הזאת זה דבר עיקרי, מה שאנחנו עוברים ועושים בזמן ההכנה. בירור של הבחירה החופשית הוא רק מתוך הנקודה שאנחנו רוכשים תכונת ההשפעה הראשונה, הקטנה, שאם אנחנו מתחילים להבין במה לבחור, ממה לבחור, כן? כי בחירה היא תמיד בין שניים. כן? אם ייתנו לך שני דברים הזהים לגמרי כלפי הכלים שלך, אז אתה לא תוכל לבחור, אתה תהיה ככה, לא, זה לא, זה לא, זה לא, חייב להיות משהו מקולקל או מעודף אחד כלפי השני, כן? לפי איזה תכונות. אז בחירה חופשית היא יכולה להיות קודם כל אם אני בוחר בתכונת ההשפעה לעומת תכונת הקבלה. ככה, נעשה את זה יותר קצר. אם כבר נמצא, אם בכאלו, נמצאות בכאלו הבחנות, החלטות, שבטוח תכונת ההשפעה היא מעודפת על פני תכונת הקבלה, אז כבר אני עם המודד הזה יכול לבוא ולהתחיל לבחור מה יותר ומה פחות על כל דבר ודבר. זאת אומרת, אנחנו קודם כל לבחירה חופשית צריכים להיות חופשיים מהרצון לקבל ולדעת במה אני בוחר בתכונת ההשפעה, ועד כמה אני מסוגל לבחור בה בכל רגע ורגע. וזה קובע את הדרגה שלי, את המדרגה שלי. לכן הבוחר כל פעם יותר ויותר ויותר בתכונת ההשפעה על פני תכונת הקבלה, הוא המתקדם. אין יותר מה לעשות. אבל הנקודה הראשונה של הבחירה החופשית היא להיות עם חופשי בארצנו, ברצון שלנו. להיות חופשיים מהאגו שלנו. זה ברגע שאדם עובר מחסום. אבל לפני זה נקרא זמן ההכנה. ואחר כך, אחרי מחסום, אנחנו עוברים בדרך לא זרוע, ככה, במדבר, ש... אנחנו בוחרים בארץ ישראל, רוצים להגיע לרצון שכולו מכוון לכל, ושכולו על מנת להשפיע וכו' וכו', אבל עדיין אנחנו לא מרגישים בזה, נגיד, שום תועלת והתקדמות הנכונה וכלום. 40 שנות המדבר, זה אפשר לעבור כאילו נראה לנו תוך, כמו שבמדבר סיני, תוך שבוע אתה עובר ברגל, כן? בשביל לך 40 שנה. אלה, עד שהרצון לקבל, מקבל את כל ההבחנות האלו בפנים, עד שבוחר ברצון להשפיע, שנקרא ארץ ישראל, על פני רצון לקבל, שנקרא מצרים, במצב שנקרא בשבילו מדבר. אין עדיין, שום דבר לא מושך. כשנכנס לארץ ישראל יש בעיות עוד יותר גדולות. כי שם הרצון לקבל, מתחיל לקבל את התענוגים רוחניים. ואתה חייב להתגבר עליהם כבר על מנת להשפיע. שם זה לקבל על מנת להשפיע. בקיצור, בחירה חופשית זה עד כמה שאדם בכל מקום מעדיף אמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת תכונת ההשפעה על פני תכונת הקבלה. ובצורה הגשמית אצלנו זה מתבטא בזה שאותו מצב שאני רואה לפניי, אני מתאר לפניי את הצגת הבורא כלפיי כ... הוא מייצב לי כך אותי מבפנים, והוא מייצב לי כל העולם הזה מבחוץ ומשחק איתי משני הצדדים, מתוכי ומחוץ לי, ומשאיר לי רק נקודת הבחירה אחת, כן? שאני נכון יעצב את עצמי שנשאר לי ממנו, כלפי החוץ שנראה לי ממנו. ועד שאני צריך את עצמי ואת החוץ, בסופו של דבר להביא לצורה אחת שזה נקרא אין עוד מלבדו. אין כל כך מילים. כן.
אורן מנבדה שואל, איך אני משכנע את עצמי שהקבוצה המלאכותית היא באמת הבורא שלי?
אין בורא. בורא זה נקרא אותה תכונת ההשפעה שאני רוכש והיא מתלבשת בי, זה נקרא בורא, ואני עושה את זה רק, אך ורק על ידי שזה אני והסביבה. ואם אני רוצה מהסביבה הזאת, כמו שמהתלבשות הבורא, לקבל כוח, התיקון, אני מקבל את זה דרך הסביבה. זה הלבוש החיצון של הבורא. זה שכך הוא מייצב את עצמו. כן.
חוזה מניו יורק שואל, האם כל היסורים הבהמיים נועדו לבנות בדבקות בבורא, או שזה סימן שעשיתי הכנה לא טובה היום?
אדם צריך להגיד שמשהו מרגיש כרגע, זה בא לו מהבורא, וסיבב לו את זה בצורה הכי טובה להתקדמות. אם יש לו מחשבה על התקדמות, כל היתר הדברים הם הנכונים ביותר כדי שמהם יתקדם. אסור לי להתלונן על התנאים, אלא חייב אני להודות על הקשר שיש לי מתוך אותם התנאים. האדם לפעמים, מה שקורה בדרך כלל, נזכר ב עד כמה שאני רע, עד כמה שעשיתי רע, עד כמה שזה קרה ככה, וזה הוא מרגיש כלפי ההתקדמות ברוחניות. ומיד צריך להבין שזה הרצון האגואיסטי שלו כך פועל עליו, ולהפוך את זה, לשמוח בזה שיתעורר על ידי הרע נו אז מה, הוא עכשיו הופך אותו לטוב. לא משייך מה שקרה לו שהוא עשה, אלא הכל אין עוד מלבדו, בזה הוא לא רוצה למחוק את עצמו, שכאילו לא הוא עשה את העוול ולא הוא נמצא בתכונות הרעות, הוא נמצא בתכונות הרעות, אבל מיד יש לו עכשיו אפשרות לתקן את זה, להביא את עצמו לדבקות על פני מה שמרגיש. כן.
ג'ון משיקגו שואל, מהן האפשרויות שיש לי לבחור כדי להגשים את הבחירה החופשית שלי, במה אני צריך, מתוך מה אני צריך לבחור בהשפעה?
אמצעים שישנם לאדם זה רב קבוצה ספרים, שזה בעצם הבורא כך מציג את עצמו כלפיו, שנותן לנו כזאת תפיסת המציאות, ואנחנו צריכים לייצב את עצמנו כלפיהם נכון, ותמיד דווקא כנגד זה פועל האגו שלנו, יצר הרע, כדי להוריד אותם בכל מיני הזדמנויות בחשיבות להתקדמות. כן.
אירן מערבה שואל, כיצד לפעול כאשר נדמה לנגד עיניו של האדם שהמסירות נפש בקבוצה הפיזית שלו היא לא באותה רמת מסירות נפש של הקבוצה הפנימית שלו ושל רבו?
אני לא רוצה לחלק את זה חיצונית, קבוצה חיצונית וקבוצה פנימית ורבו וכל הדברים האלה, זה הכל השקר שלו, שכך הרצון לקבל שלו האגואיסטי משחק איתו. אם רוצה להישאר בזה, בבקשה. אני בכלל לא רוצה להתייחס לזה. ולכל החלוקות הקבוצות האלה, לפנימי וחוץ. אנחנו עשינו את זה כדי לתת הערך של המסירות לדרך. ולא יותר. ולא יותר. וזה לא אומר כלום. זה רק כדי לתת הערכה שאדם שיותר רוצה להתקדם, שיחפש בתוך הכתבים של המקובלים מה הם אומרים על ההתקדמות, מה הם התנאים שבהם אדם שמתקיים מתקדם. זה הכל. והבאנו את זה בצורה קצרה, אמרנו שזה לפחות שלושת התנאים האלו. אנשים חושבים שאין תנאים האחרים, ודאי שיש. הם חושבים שהם יכולים כמו שהם רק לעשות ביקורת על האחרים, לבוא לעולם הרוחני? לא. זה יצטרכו להשתנות. הם לא רוצים לקבל את זה, נו, אז יש לזה איסורים. יבואו איסורים, ירצו. אנחנו רוצים להקל את הדרך, ולכן כך אנחנו אומרים. אנחנו מכניסים ילדים לבית ספר, אז לא ברור לו לכל ילד וילד, כי כביכול, בוא נגיד, היום זה הכל מקולקל, אבל כביכול, שישנם תנאים לעבור מכיתה א' לכיתה ב', מכיתה ב' לכיתה ג'. למה עשינו את זה ככה? כי ראינו שכדי לקדם את הילדים, טוב לחלק את זה נגיד ל-10-12 שנה, אחר כך עוד כמה שנות אוניברסיטה, אחרי זה כך וכך הוא פחות או יותר מוכן לחיים, להחזיק את עצמו, לבנות משהו. אז יש תנאים אחרי כל שלב ושלב, תוך 15 שנה האלו נגיד שהוא גודל, עד שהוא יגדל נכון. אז אנחנו מייצבים לו כל פעם בחינות, תנאים, זה בכל מקום כדי להתקדם. הדרך שלנו זה לא סתם מועדון, הדרך שלנו להתקדם. כדי להתקדם אנחנו רוצים לעזור לחברים שהם ידעו פחות או יותר, שלא יהיה להם איזה בלבול בראש, אין איזה אשליה. שיהיה להם ברור מה נקרא להתקדם, וכלפי זה יבדקו את עצמם. יש כאלה שגאווה שלהם, האף שלהם מסתיר להם את העיניים. ואז הם לא מסוגלים, בורחים. ודאי שהם צריכים להצדיק את עצמם, ואז הכל מפילים עלינו. נו, מה לעשות? זה ככה, אתה יודע, משחק הילדים. יש כאלו שמתחילים לחלק קבוצה עכשיו אתם יותר ואנחנו פחות. זה לא יותר ולא פחות. זה לא יותר ולא פחות. זה רק לתת צביון חיצון, כן? איזשהו מין סימן לאדם שלא יודע מה זה נקרא התקדמות. ואני חושב שקראנו על זה, שמענו על זה מספיק. זה לא תנאים שאנחנו מייצבים אותם. מקובלים כותבים לנו על כל דרגה ודרגה. שאנחנו נכנסים ללימוד תלמוד עשר הספירות, אז תגיד לי, על מה הוא מדבר? תעס. תעס אומר גם כן אותו דבר. אתה כדי לעשות הזיווגים בעיבור, אחר כך בעיניקה, אחר כך במוכין, לעלות לישסות, אחר כך לאבא ואימא, אחר כך לגרד גוף, אחר כך לגרד אריחמפין, דרגות, דרגות, דרגות. אז איזה תנאים הם נמצאים בכל דרגה ודרגה? למה אתה צריך להידמות? לאיזה תנאים אתה חייב לבדוק את עצמך, להתקיים איתם, לרכוש אותם, שהם ממש ישלטו בך במקום התכונות הקודמות. כל פעם אתה מחליף את הפנימיות שלך. אתה כמו מחשב שמחליפים לו כל פעם תוכנה. אתה עולה ממלכות לזרמפין, לישסות, לאבא ואמא. אתה, התחתון עולה לעליון, נעשה כמוהו. אז מה זה נקרא להיות כמוהו כדי לעלות לעליון? על זה אנחנו מדברים, אז נותנים קצת תנאים, ואומרים, חבר'ה, לעלות לדרגה א', גשמית, זה עדיין לא רוחניות, אבל להתקרב לזה, תראו מה שהם כותבים. עשינו להם הקלה, נתנו להם בתצוגה הברורה את התנאים, עכשיו הם מחלקים את זה, לוקחים את זה לרצון לקבל שלהם, מתחילים לחלק את הקבוצות, מי פחות ומי יותר, לא לזה נתנו את זה. ל, 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 לבדיקה הפנימית של האדם, אני לא בודק אף אחד כלפי זה, הוא פחות או יותר. אלה כל, 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 כל מתקדם לפי קצב שלו. אבל כדי להדגיש את זה, כי אנחנו רוצים למשוך אנשים לרוחניות, אז עשינו את זה כך. ובאמת, האנשים האלה שהתאספו, התאספו רק האלו שקיימו את התנאים האלו, היה כנס הכי חזק מכל הכנסים, במסירות הכי גבוהה שהייתה אי פעם. וזה, אין ברירה. אתה רוצה להכניס את הילד שלך לכיתה א', או להשאיר אותו סתם ככה מחוץ לזה. והוא לא רוצה לבוא, הוא לא רוצה ללכת, בשבילו לשחק כל הזמן, זה לא לשבת בכיתה ולשמוע ולעשות משהו, להתחייב. כן.
הזכרת את התכונות הרוחניות, וסזר ולריו מברזיל שואל, מהן ההנאות הרוחניות?
מהשפעה. בלתי מוגבל. בבקשה. תהנה מהשפעה. כן.
יובל מרחובות שואל, איך מסתדרת ההופכיות של תפילת רבים, תפילה למען רבים, יחד עם מה שכתוב במאמר שהוא מבקש להחיות את נפשו?
זה נקרא נפשו. נוח. מה זה נשמה שלי? כל מה שנמצא מחוץ לי, זה נקרא הנשמה שלי. שאני רוכש 125 מדרגות את הנשמה שלי, אני רוכש את כל הכלי הזה, זה נקרא הנשמה שלי. העולם אינסוף, זה נקרא הנשמה שלי. השלימה המתוקנת. כן.
איתן מהקבוצה הווירטואלית שואל, מה המשמעות הביטוי תפילה ברחמים, ומה ההבדל בין תפילה ברחמים ותפילה שלא ברחמים?
שאני מבקש רחמים, זאת אומרת, אני מבקש רק דבר אחד, תן לי אפשרות להיות בהשפעה, ללא שום תמורה וחזרה אליי. אלה אפילו ידיעה שאני נמצא בהשפעה שלא תהיה לי, אבל אני רוצה להיות בזה. יש כאן דברים שעד כמה שאנחנו יכולים להיות כאן מנותקים מהחזרה לרצון לקבל שלנו. יש פה דברים שקשה לבטא, בשפה שלנו היא כולה באה מרצון לקבל. אבל זה נקרא תפילה ברחמים. כשאני מחפש רחמים פשוטים, מה זה רחמים פשוטים? תכונת ההשפעה, אור החסדים שהתלבש בי. לעשות מעצמי משהו שמשפיע. כן.
אלברט מקבוצת ניו יורק שואל, למה הנאה מההשפעה היא לא נחשבת להנאה אגואיסטית?
כי היא לא מתלבשת בתוך הכלים לקבלה. אנחנו לא מבינים מה זה מההשפעה. זה נקרא שאתה מתלבש בכלים הזרים, מעל הרצון לקבל שלך. הרצון לקבל לא מתבטל, אתה לא מחליף אותו סתם לרצון להשפיע. רצון לקבל נשאר. ולכן, מה שאתה פועל, אתה פועל עם הכלים דקבלה, איפה שאתה מקבל תענוג, אתה מקבל תענוג בכלים דהשפעה. תחשוב, אתה פועל מתוך כל האגו שלך, יצרה הופך להיות יצר טוב, אבל איפה אתה מקבל את התגמול? בכלים דהשפעה, באור חוזר. כן.
אתה אומר שאנחנו צריכים לבחור את הרצון להשפיע, אבל בעצם אנחנו לא יודעים מה זה. אני רק יכול לדעת שאני מרגיש רע עם עצמי, שאני לא אוהב את האהבה העצמית הזאת, שאני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. אבל לרצות משהו שאני לא יודע מה זה, ובעצם אתה גם אומר שההשפעה, אתה לא יכול להרגיש אותה, כי אם תרגיש אותה זה לא השפעה. אז אני רק יכול לגלות את הרע, ולא לרצות את הרע הזה, לסלוא את הרע הזה.
נכון.
אז איך נגיע להשפיע?
אתה שונא את הרע מתוך הרצון לקבל שלך. זה אתה נשאר כמו שאתה, כמו שכל החיים היית. זהו. רק כמו שכל החיים היו לך תמיד בירורים, מה זה נקרא רע ומה זה נקרא טוב. אצל אדם קטן זה נקרא רע או טוב בדברים הקטנים, אדם יותר גדול, אצלו זה רע או טוב בדברים יותר גדולים, אצל כל אחד באופן אחר. אז זה רצון לקבל שלנו מברר. אתה שואל נכון, איך זה ומה זה נקרא רצון להשפיע, שאני מתחיל בו לברר מה זה טוב ורע. זה אני לא יודע. נכון שאתה לא יודע, אבל האור העליון, הוא בונה לאט לאט בך כל מיני ההבחנות כאלו, שאתה תוכל להתקשר לכלים החיצוניים. רצון להשפיע שלך, רצון, זה חייב להיות רצון, כמו שרצון לקבל שלך, רצון להשפיע. איפה הוא נמצא, הרצון להשפיע? מחוץ לך. כל דבר שאתה מזהה שהוא מחוץ לך, זה הרצון להשפיע שלך. השטח הזה, זה הרצון להשפיע שלך. איך אפשר לקנות את הרצון להשפיע הזה? בזה שאתה הולך ומתקרב ורוצה להרגיש אותו שהוא שלך. זה נקרא ואהבת רעך כמוך. שכל העולם מחוץ לך, זה הנשמה שלך, זה באמת הרצון להשפיע שלך. ואתה נקודה שחורה של האגו, שקיימת רק כדי לתת יסוד, שעל יסוד הזה כל העולם יהיה כהנשמה שלך. אז מתוך זה אנחנו באים ו... משנים את היחס שלנו לסביבה, שבאים לסביבה מסוימת שאיתם אנחנו יכולים בצורה הדדית שלראו יעזורו כך לבנות את לעזור לעצמנו לקנות כלים דהשפעה. אז איך שאני מתייחס לחברים, לאחרים, זה בעצם קניית הכלים דהשפעה שלי, קניית כלים דנשמה. ושאני עובד איתם, אני כבר נמצא בקליטה שלהם, בקליטת הכלים האלו. והם עוזרים לי, החברים, או בטוב או ברע. ממש עבודה בקבוצה זה עבודה רוחנית יוצאת. כן, נו, תנו לנו אחור מיקרופון.
איך אני מגלה רצון להשפיע? כי יש מאין? כי אני מגלה אותו פתאום?
הרצון להשפיע אנחנו מגלים שפתאום מגלים.
אז יש מאין?
נגיד שזה יש מאין, ככה זה... נגיד, כן, שלא היה קודם ופתאום כן, נמצא. טוב, נו. ניף, עד שהוא מוציא מיקרופון, תזוז קצת יותר מהר, נו.
אלכסי ממוסקבה שואל.
תן לי לשאול, נו.
בקשר לכנס והקבוצות שדיברת עליהן קודם, אם אפשר לפתוח את זה עוד טיפה.
נו, מה אתה רוצה?
לנו כקבוצה, אנחנו מנסים עלו להאיץ כל הזמן את ההתקדמות שלנו. האם נכון לנו שקבוצה קטנה, אני מניח שבתוך הקבוצה הגדולה שהייתה בכנס בצפון, יש בטח קבוצה יותר קטנה, שאם איתם היית עושה את הכנס, הכנס היה אפילו עוד יותר חזק. זה נכון ללכת לגישה הזאת של
לא, ללכת? לא, זה לא נכון. אנחנו צריכים לכולם, למי שנמצא במסגרת שלנו, בכל זאת לתת איזשהו הגדרות, מה זה נקרא להתקדם. אבל זה לא לחלק את האנשים לסוגים, חס ושלום. אלא כל אחד גודל בקצב שלו. זה ככה וזה ככה וזה ככה. נתנו בינתיים הגדרות כאלו, שאפשר לקיים אותם בצורה מכנית. זה לא תלוי בהצטיינות שלי, בוא נגיד כמעט ולא, לא, לא מן הסתם אדם ייתן מעשר, ישתתף בהפצה וישתתף בלימודים שם פעמיים שלוש בשבוע. זה בכל זאת התקדמות, זה חשיבות הרוחניות שמחייבת אותו. אבל אתה צריך לתת איזה סימני דרך, אבני דרך למי שמתקדם, אחרת הוא לא ידע לקראת מה, לפחות לפי איזה צורות חיצוניות להתקדם. ועל זה כותבים מקובלים בצורה ברורה, מה יש לו לעשות. אני לא מסוגל להשאיר את האנשים סתם ככה באוויר. אני לא בונה חסידות. אנחנו לא חסידים. שאצלם זה, אתה נשקת יד של הרבי, אתה הלבשת משהו מסוים, אתה שייך לקבוצה. אצלנו לא כך. אצלנו בכל זאת, לפי כיוון, לפי המטרה, אתה יכול להיות בהתחלה, אתה יכול להיות באמצע, בסוף אותם המתקדמים, זה לא חשוב, אבל אתה נמצא בכיוון. הכיוון הזה אנחנו חייבים להראות לכולם. הכיוון, זה כותבים לנו מקובלים, אנחנו לא מוצאים את זה מעצמנו, שבא לנו כך. הם אומרים לנו את התנאים, ואנחנו רק מציגים אותם. נציג עוד תנאים, יכול להיות שכן. אבל צר מאוד לראות שאנשים עד כדי כך פתאום נכנסים לתוך האגו שלהם, שזה מסנבר להם את העיניים, ומתחילים להגיב בצורה כזאת שמה זה בא להם לעשות את זה ולמה הם חילקו. אנחנו לא חילקנו. אנחנו לא חילקנו. שאני אומר לכיתה שאלו ואלו תנאים כדי לעבור לכיתה הבאה, אני לא אומר להם שהם מחולקים כבר. יש לפניכם דברים. וחוץ מזה, התנאים האלה כל אחד ואחד יכול לקיים. זה לא תלוי בהצטיינות הפנימית שלו. זה תלוי בכמה הוא מחשיב את המטרה. אז לפי חשיבות המטרה מתקדמים. אין כאן ברירה. עכשיו, מה התנאי הבא? הייתי אומר שתנאי הבא שכולם צריכים לגמור את הקורס איך קוראים לזה?
הפצה.
קורס ההפצה. זה חמישה או כמה שם שיעורים, כן?
כן.
חמישה שיעורים שכל אחד ואחד חייב לסיים אותו. ועוד כל מיני, על קורס ההפצה דווקא לא כתוב באף מקום. אצל מקובלים, זה נכון. אבל אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים. אני חושב שכולם רואים מה שקורה, ובארץ מתחיל להיות גם כן ככה, כמו בשדה אש, ככה הולך. אז אנחנו חייבים את זה, כדי כמה שיותר מהר להיות מוכנים לצאת עם הסברה כלפי העם. זהו. אז זה התנאי, הייתי אומר. אבל לא שאני מחלק את האנשים לסוגים. ההפך, אני רוצה שרק ידעו מה זה לפחות לפי סימנים חיצוניים להתקדם. ופנימיות היא תבוא. ובזאת נסיים, אנחנו צריכים כבר לעבור למה?
אנחנו נשיר לסדנה. ביחד שיר ואחרי זה סדנה.
טוב.
אין על מי לסמוך, רק על אבותינו שכתבו לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את הכל.